שופטי מורן, חלק א', תורה, קוף נון ט'. זה מה שפתחת. בדרך כלל, תורה כזאת אנחנו לומדים בפורום יותר מצומצם, קטן, יושבים כמה... בוא ננסה. כי... הרי רבנו אומר, כשאומרים תורה, צריך להבר אותה לאנשים, שאתה אומר את התורה, ש... קוף סמך אי, רבנו אומר שהדוקטור, הוא צריך לדעת איך לחלק את הסמים, להרבב אותם, כשהוא בא אליו אחד שצריך איזו תרופה, אז הוא צריך להיות חכם של לדעת איך להרבב את התרופה, המינון הנכון, ולתת לכל אחד מה מתאים לו. כי אם תיתן יותר מדי, אתה יכול להזיק לחולה. תיתן פחות מדי, לא תועיל לו. אז צריך לדעת בדיוק. דף אחד אחרי זה. קוף סמק דלת. אז הוא אומר ככה. התורה היא רפואה, רפואת הנפש. כמו שכתוב, רפאות תהיה לשעריך. כי בתורה יש שני כוחות, סם חיים וסם מוות. כמו שאמרו רז"ל, זכה לעשות לו סם חיים, לא זכה סם מוות. למה? כי התורה היא מחברת אותך לכוח אינסוף. אז העוצמה הזאת עכשיו מתנקזת בתוך האדם ומתחילה להפעיל אותו. אז אם המידות של האדם הן מידות טובות, אז זה נקרא זכה. אז עכשיו הכל הטוב מתגבר אצלו. ואם הוא חס ושלום האדם שהמידות שלו רעות, אז החיבור הזה לכוח, לאנרגיה הזאת, תעשה את המידות הרעות שלו יותר חזקות. לכן שם מוות, שם חיים בתורה. אז אתה צריך לדעת, כשאתה מעביר תורה, מצד אחד אתה צריך להיזהר, לא לתת מה שלא מתאים לאדם, ומצד שני, אם לא תיתן, אז הוא יישאר באותו מצב. איך תעביר את התורה? זה קשה מאוד. ועל כן, אם יאמרו לו התורה בעצמה כמו שהיא, ימות בלי ספק. כי אצלו, שלא זכה, נעשה שם מוות. על כן, בהכרח להלביש לו פנימיות התורה בדברי תורה אחרים, אתה צריך לעטוף את השכל שאתה רוצה להעביר לו, את ה... כי הרי כל דיבור זה יוצא מהפה מפיו דעת ותבונה, כל דיבור שאתה מוציא, אתה מעביר שכל. כשאתה מעביר שכל, בעצם אתה צורב במוח האדם איזה נתונים שעכשיו יפעילו אותו על פי הנתונים האלה. אז אתה צריך לדעת מה לתת. יש אנשים שידעו את זה, ניצלו את זה לרעה, והקימו להם צבאות שלמים של חיילים ששימשו אותם לאינטרסים הפרטיים שלהם ולשיגעון שלהם, כמו שאנחנו יודעים בהיסטוריה של הנאצים. אז צריך לדעת, זאת אומרת, זהירות בדבר הזה. וזה שרבנו אמר, גם אם נתנו לך את הכוח הזה, אל תשתמש בו לצורכך ולהנאתך. אתה צריך להיות אדם צדיק. שבאמת אין לך שום אינטרס, כי אתה יכול באמת לצרוב לאנשים מה שאתה רוצה. לזרוק להם לתוך השכל דברים, והם יפעלו על פי זה. אז רבנו אומר, כל מה שאתה נותן להם, שיהיה משהו שייתן להם משהו טובה לעצמם, שיוכלו הם להתקרב, הם לזכות, הם להגיע לקדוש ברוך הוא, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להיות בשמחה, לצאת מהצער של החיים הגיהנום. זה שאתה צריך לעשות. אז פה רבנו אומר, אז ההכרח להלביש לו פנימיות התורה בדברי תורה אחרים. פנימיות התורה זאת אומרת כאילו, אז הנוסחאות שאתה מביא לבן אדם, אתה צריך להסתיר את הנוסחה. לא לספר לו אותה בתור נוסחה, לספר לו סיפור. הוא שמע סיפור. שמע סיפור, הוא הבין דבר מתוך דבר, אם הוא זכה, אם המידות שלו בהתאם לזה מתוקנות, אז הוא יבין דבר מתוך דבר והוא יגיע לנוסחה. אבל אתה את הנוסחה לא אומר. אתה מספר סיפור, וההבנה של הסיפור הזה, המשל, הסיפור, קרה ככה, והסיכום ככה, ויצא ככה, הוא צריך להבין דבר מתוך דבר, שיש פה איזה נוסחה, יש פה איזה עיקרון. עיקרון ששולט בבריאה. ואם הוא לא הבין דבר מתוך דבר, אז מצוין, אז הוא לא במדרגה הזאת, אז הוא לא מקבל את השכל הזה, אז כי לא היה מתאים לו. אז רבנו פה אומר, צריך להלביש לו, אחרי להלביש לו פנימיות התורה בדברי תורה אחרים, ולפעמים גם זה אינו יכול לקבל. גם אם תביא לו את זה בצורה כזאת, גם לא יכול לקבל. אף אם מלבישו לו בדברי תורה אחרים, על כן מלבישים לו התורה בסיפורי דברים חיצוניים, בסיפורי מעשיות. למען יוכל לקבל הרפואה הגנוזה שם. כי גם התורה בעצמה מלובשת עתה בסיפורי מעשיות. פה רבנו מגלה שמשה רבנו, עשה כבר את הצמצום של התורה בתוך סיפורים אמיתיים שהיו מאז כל מה שכתוב בתורה. בתוך סיפורים אמיתיים שקרו מאז בריאת העולם, כל הסיפורים שאתה רואה אנחנו קוראים בתוך התורה, כל סיפור וסיפור יש בו איזה מסר, לא מסר אחד, מלא מסרים, ולכן ריבוי הספרים, בארון הספרים היהודי יש עשרות אלפים של ספרים, וכולם מדברים, הם שונים אחד מהשני כמובן, וכולם מדברים על החמישה חומשי תורה. כמה עמודים יש לחמישה חומשי תורה? 500 עמוד, סך הכל, בערך. עשרות אלפים ספרים במשך כל ההיסטוריה דנים בחמישה חומשי תורה. ומשם יצא השס והפוסקים. וכל הספרים, הקבלה והזוהר, וכתבי האריזה, וכל ספרי החסידות, וכל ספרי המוסר, הכל יצא מתוך ספר אחד. שאם תוריד את הפירושים מסביב, רק תצמצם אותו, יהיה לך ספר כזה. קחו בתנ"ך, נו, קחו את התנ"ך. חמישה חומשי תורה בתנ"ך, כמה הם תופסים? קצת ככה. הוא ריכז שמה, הכל מרוכז שמה, בצורה נפלאה. מי שלומד את התורה, הוא רואה שהוא קורא את הפסוק אחד בצורה מסוימת, ופתאום בא לו מפרש, קורא לו את זה בצורה אחרת, את הפסוק. ובתוך הפסוק מתבהר לו עוד שכל, שהוא לא ראה את זה בצורה שהוא הבין. הוא פותח ספר נוסף של איזה מפרש אחר, שראה דבר אחר, והוא מגלה לך אותו. וככה עד אין סוף, הכל מתוך פסוק אחד. רבנו אומר שספר התיקונים, יש ספר נקרא ספר התיקונים של הזוהר, הקדוש רבי שמעון בר יוחאי כתב אותו, שיש לו על המילה בראשית, המילה הראשונה בתורה בראשית, כל ספר התיקונים מפרש את המילה בראשית באין סוף אפשרויות, שונות אחת מהשנייה. מה זה המילה בראשית? בראתה איש, בראשית, ראשית, תהתחלה, מלא מלא אפשרויות, וכל אחד זה פירוש אחר והסבר אחר ועוד איזה שכל שתמון במילה הראשונה של התורה בראשית. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה תורת הנפש אין סוף שכל, והתורה הזאת יוצרת בתוכה לא רק את הנפש של בני אדם, אלא גם את הנפש של כל פרטי הבריאה. דומם, צומע, חי, מדבר. כי הדומם, הצומע, חי ומדבר, גם להם יש נפש. נפש זה התנהגות החומר, זה הנפש שלו, השכל שטמון בתוך החומר, בפיזיקה, בכימיה שלו, איך הוא מתנהג, זה הנפש שלו. והנפש הזאת היא מקבילה, עד עצם, דומם, צומע, חי, מדבר, אחד מקביל לשני, וברגע שאתה יודע את העיקרון של הגבוה, ממילא אתה יודע את העיקרון של בכל אחד ואחד מהחומר. זאת אומרת, על ידי התורה אתה יכול לדעת את העקרונות, מה שהמדעים במשך הדורות הולכים ומגיעים כל פעם לאיזה דבר חדש, לאיזה חידוש. אתה יכול לראות את זה בתורה, ברגע שאתה מבין את הנפש הכי גבוהה, צלם אלוקים זה נקרא, ואז אתה יודע איך כל פרטי הבריאה, אחד אחרי השני, בדיוק איך המהלכים שלו ואיך... לכן רבנו אמר, חידוש כמוני עוד לא היה בעולם, וממני ועד משיח לא יהיה חידוש בשום נושא שבעולם. הכל כבר כתוב. הכל כתוב בתוך ה... אז צריך לדעת איך להעביר את הדבר הזה. רק רבנו פה בעניין הזה אומר שהצדיק, שהוא רופא הנפשות, כשבא אליו האדם, אז כל אדם, הרי יש לו שכל עצמי, יש לו הבנה עצמית, יש לו אינטליגנציה משלו. אז שהוא יש לו איזה בעיה, והוא הולך לרופא, רבנו מביא את זה משל של שני רופאים. רופא שהולך לחבר שלו רופא, למדו שניהם באוניברסיטה. אז הוא לא מרגיש טוב, אז לאן הוא ילך? הוא הולך לחבר שלו, לרופא, מספר, רוצה לספר את הבעיה שלו. אז רבנו אומר, כשהוא הולך, הוא יודע שישב איתו על ספסל לימודים ביחד. אז אני יודע שלמדנו ככה וככה, אז מה שיש לו זה ככה, אז הוא יגיד לי ככה, וכמו שלמדנו, הוא יגיד לי ככה וככה. רבנו אומר, זה מה שהוא חושב, הרופא. אבל הוא לא יודע שהרופא השני, החבר שלו, בינתיים, יש לו ניסיון, ויש לו פרקטיקה, ועבר הרבה חולים, ויש לו הרבה ידיעות שהוא לא יודע. אז כשהוא הולך אליו, הוא כבר מתכנן מה יגיד לו, והוא רוצה שהוא ייתן לו את מה שהוא יודע, את הפתרון שהוא מכיר. והוא אומר רבנו, והוא לא יודע איזה עצות נפלאות יש לחבר שלו, שהוא לא יודע עליהן. ככה רבנו אומר, זה שבא לצדיק, אז הוא בא עם ידיעות שהבעיה היא ככה, והפתרון שלה הוא ככה, רק הוא רוצה חיזוקים לעניין שלו, למה שהוא חושב. והוא בא לספר לו את העניין, והוא רוצה שהוא יגיד לו מה שהוא יודע. ואם הוא יגיד לו פירוש אחר או הסבר אחר, לא מוצא חן בעיניו. אז פה בתורה הזאת רבינו מסביר גם את העניין הזה. זה עשינו הקדמה למה שפתחת, אז טוב, נקרא את זה בעזרת השם, מקווה שקדוש ברוך הוא יצמצם את זה בדיוק, שיתאים. אז רבינו אומר פה, תורה קוף נוטט, דע שיש אמצעי ויש שכינה. שהוא אמצעי בין בני האדם ובין השם יתברך כביכול. השם יתברך, הקדוש ברוך הוא, זה אינסוף. אז צריך אמצעי, מתווך, משהו שיקשר בינינו. הקשר זה השכינה. מה זה השכינה? השכינה זה דבר, נציג שלי, שאני משכין אותו אצלכם, שהוא יהיה מקשר. זה השכינה. אז בספרות היא נקראת האמונה, המלכות. המלכות היא המקשרת, היא המדרגה הכי תחתונה במבנה של העולמות, והיא בעצם, כשהיא הכי תחתונה, היא גם הכי עליונה לגבי המדרגה התחתונה שמתחתיה. אז היא מקשרת בין שתי המדרגות. אז זה התיווך. אז אמצעי שהיא נקראת השכינה, במילים שלנו זה האמונה. את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לקלוט בשכל, אז יש לנו את השכינה, את האמונה. האמונה היא עושה את החיבור בינך לבין האינסוף, הדבר שהוא מעל השכל, הבלתי מושג, האמונה. ואמונה זה כלי שיכול להשיג גם מה שהשכל לא משיג. אז יש אנשים שאומרים שאין להם אמונה, ואין דבר כזה. לא קיים דבר כזה, משום שהבניין של האדם, הנפשי שלו, בנוי עם 10 ספרות, מכתר עד מלכות, אין אדם שאין לו מלכות, אין אדם שאין לו אמונה, אין אדם שאין לו חסד, גבורה, תפארת וכו' לכל הספרות. אז יש לאדם, יש לאדם את האמונה. האמונה הזאת מתבטאת, או שאדם מפעיל אותה לקדוש ברוך הוא, או שהוא מפעיל אותה לעבודה זרה, וזה הטעם שכל העולם מחפש לו אלילים. אנשים חושבים שהאלילות הייתה פעם, לפני אלפי שנים, היו עובדי אלילים, נגמרו. האלילות תגמרה, לא נגמרו, האלילות לא נגמרה. אתם תכנסו לבתים של אנשים אינטליגנטים ואתם תראו על הקירות פוסטרים של אלילים. יש להם אלילים עדיין. רק הם לא מרגישים אולי שזה אלילות, אבל פוסטר של איזה שחקן מפורסם, או בכדורגל, או בקונוע, או זמר מפורסם, זה אלילות. הוא מעריץ אותו. למה? כי יש את התכונה הזאת באדם והוא רוצה להפעיל אותה. הוא לא יכול להיות בלי לחפש לו מישהו, מישהו שאליל, להתעלות על איזה משהו אליל. למה? כי טבוע באדם, הטבע הזה של אמונה, הוא חייב להיות מאמין במשהו, וזה נותן לו ביטחון, וזה נותן לו שמחה, זה נותן לו תכלית, זה נותן לו טעם לחיים שלו. אז כולם מחפשים אלילים, בלי סוף. על כל צעד ושאל, תדעו לכם, זה עיקרון, וזה עובד בכל מקום, אפשר לנצל את זה להרבה דברים טובים, את הידיעה הזאת. אנשים מחפשים דמויות בשביל להריץ אותם, להתעלות בהם. אתם רואים את זה, בטח אתם רואים את זה באולמות האמפיתיאטרונים של הספורט. 50 אלף אנשים באים, ולפעמים מי שרואה את הצילומים, איך הם קופצים לגובה, בהתלהבות, ושואגים, ולפעמים גם נלחמים. זה מה, על מה? מה קרה פה? מה כל ההתלהבות? מה קרה? בסדר, הכדור נכנס, הוא עשה תרגיל יפה, בין הקורות הכניס את הכדור. יפה, בסדר, תהנה מהמבצע, מהספורט היפה. לא, הוא אליל שלו, והוא ינשק אותו, והוא יתלה את הזה שלו, והוא ילבש את החולצה שלו, ואת הבגדים שלו, ואת השל הזה, הפרסומת. זהו, אלילים, חפשים אלילים. למה האדם לא יכול לחיות בלי שיש לו...
מה שמעניין שבשתי הקבוצות, שני אנשים שונים מחזיקים את ספר תהילים,
אז אמצעי זה השכינה, השכינה זה המקשר, את האמונה. וידוע שיש חילוק בין לימוד התורות, שלא כל אדם ואדם לומד בבחינה אחת. מה קורה? רבנו עכשיו מסביר מה קורה שאדם יושב על הספר ולומד תורה. אנחנו חושבים שכלום לא קורה. כי אנחנו רגילים, היום כבר לא, כבר יש בזה ידיעות גם מדעיות בעניין הזה, שכשבן אדם יושב והמחשבות שלו עובדות, הן מפזות אנרגיה באוויר. כשאדם יושב על הספר, רבנו אומר, לא כל אחד לומד בבחינה אחת, מי שזוכה ללמוד לשכינה, זוכה ללמוד בשביל להתחבר לקדוש ברוך הוא, בשביל האמונה, זאת המטרה שלו בלימוד, אז יוצא שהלימוד שלו עולה אל השכינה. אזי השכינה מקבלת את הלימוד, התורה ומעלה לשם יתברך. אז המתווך הזה, השכינה, האמונה, היא גודלת ומתחברת, מחברת את זה שיושב לומד תורה לקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות גם לא דווקא בלימוד תורה, בן אדם יכול לעסוק בקריאה של איזה דבר, והוא מביע את דעתו, הוא מביע את דעתו. אולי זה אני בכלל.
לא, זה השלום
בשביל
זה.
לא, בסדר.
זה כבר עשית.
אז כשהוא לומד, קורא נגיד איזה ספר זוועה, אז הוא חושב על זה, והוא מגיב, והוא מביע את הרגשות שלו, זה מתפשט באוויר. הדבר הזה מתפשט באוויר ומשפיע. משפיע בסביבה, משפיע בסביבה הקרובה, ואם הוא אדם עם עוצמה יותר חזקה, זה יכול להשפיע לאחרים. במיוחד זה משפיע לאוהבים שלו, כי רבנו אומר, כשיש אוהבים, כל הלבבות של כולם מחוברים, ממש. כשיש אהבה בין אנשים, בין קבוצה, הלבבות של כולם מחוברים. כשקורה איזה רגש עובר בלב של אחד, כל הרשת יודעת מזה, מרגישה את זה. זה מה שאנחנו קוראים טלפתיה. לפעמים בן אדם אומר, יו, הייתה לו הרגשה שיקרה ככה וככה לזה חבר שלו, ופתאום הוא שומע שזה קרה. כי כשקרה שם, זה קרה אצלו בלב, זה ישר ראו את זה אצלו בלב. אז רבנו אומר, כשאדם לומד באמת, לשם השם, בלי אינטרסים, שיש לו כוונות להיות רבי, להיות מפורסם, לעשות כסף, להיות כל מיני, שלא לשמע, אז הלימוד שלו עולה לשכינה, אז השכינה מקבלת את הלימוד ומעלה להשם יתברך, ואז יש חיבור. זה נקרא יחוד קודש בריחו, שכינת זיווק, בין הקדוש ברוך הוא אליך. חיבור, אתה מתחבר אליו בנפש. מה קורה כשיש זיווג? זה כלל, כל זיווג יוצא מזה תולדה. זה המטרה של הזיווג. כשאתה מחבר את חוכמה ובינה אצלך במוח, מתחברות החוכמה והבינה, נולד מזה, משהו נולד מזה, שכל חדש נולד מזה. איזו הבנה נוספת נולדת כשמתחברת החוכמה והבינה. שתי הספרות שבמוח של האדם מתחברות, נולד מזה משהו. כל חיבור מוליד. חיבור של מים חמים ומים קרים מוליד. מים פושרים, והנה יש פה בריאה חדשה. אז כשאתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, יורד מזה, נולד מזה שפע. היינו שפע רוחניות ושפע גשמיות. כי בתורה יש אש ומים. וכשהשכינה, שהיא בחינת האמצעי, מקבלת התורה, אז עולה כוח האש למעלה, האש שהיא בתורה, ונמשך ממנו שפע למעלה, ולכל העולמות, ולכל המלאכים והשרפים. זאת אומרת, כל המערכת ניזונה מהדבר הזה. כשאתה משתמש עם צינור להעביר מים לגינה, הצינור בעצמו הוא גם מקבל מים. הוא בעצמו, הפנימיות שלו היא שואבת מהמים. זאת אומרת, גם הוא שותה מים, גם הצינור, גם השליח, גם המלאך, כל הקשרים, כל מי שקשור למערכת, הוא שותף ומקבל גם. אז נמשך שפע למעלה, וזהו שפע רוחניות. וכוח המים נעשה מזה שפע גשמיות. יש אש ומים בתורה. ויורד לזה העולם. זהו פינת ימין ושמאל שיש בתורה. יד ימין ויד שמאל. וזה שחזל אמרו, התורה, אני אורך ימים בימינה, ובשמאלה, עושר וכבוד. אורך ימים בימינה, זה שפע רוחני שיורד על ידי החיבור הזה. שפע רוחני, אז מה זה שפע רוחני? זה שמחה, זה אמונה, זה אהבה, זה כל הדברים הרוחניים. ושפע גשמי זה השפע של הפרנסה שיורד לעולם. היינו, כי אורך ימים הוא לעולם שכולו ארוך, כמו שאמרו בותינו זל, והוא בחינת שפע רוחניות שהיא בחינת ימין. שזאת השפע היא לעולם שכולו ארוך, שהם עולמות העליונים. ועושר וכבוד שהוא שפע גשמיות, היא בחינת שמאל. אך לא כל אדם זוכה לזה, שיהיה לימודו עולה לשכינה, כי לזה צריך שיהיה אדם יקר, ושיהיה לימודו רק לשכינה. היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. ולא כל אדם זוכה ללמוד בצורה כזאת, צורה אמיתית כזאת. ואף אם לומד ביראת שמיים, וגם אם אומר שלימודו בשביל השכינה, עם כל זה מי יודע אם ראוי לכך שיהיה לימודו לשכינה. צריך להיות אדם מזוכח, נקי, אמיתי, שהלימוד שלו יעלה באמת לשכינה. מה, איך יודעים אם זה עולה או לא עולה? לפי המחשבות הזרות שמפריעות לבן אדם באמצע הלימוד או באמצע התפילה. כשיש מחשבות זרות, אז המחשבה לא קשורה לעניין. כשהיא לא קשורה לעניין, אז ממילא זה לא מתחבר. כשאדם לומד והמחשבה שלו היא בקדוש ברוך הוא, אז הלימוד עולה לקדוש ברוך הוא. כשאדם לומד והמחשבה שלו היא בעסק, אז הלימוד הולך לעסק. פשוט מאוד, אין שהמחשבה מחוברת. זה צינור רוחני שמעביר את הדבר שאתה חושב עליו, אלא נקודה שאתה חושב עליה. וכשאין לימודו עולה לשכינה, מה קורה במקרה הזה? אז כשהתורה יוצאת, ואי אפשר לה לעלות את מקומה, וטבעה הוא להגביע את עצמה ולעלות. כי הדברים הרוחניים שואפים ללמעלה. ובתוך כך נעשה לילה, ואז יוצאים כל הגרדיני נימוסים, המבוארים בזוהר הקדוש, והם מקים עליה ונופלת. זאת אומרת, יש מניעות, הפרעות, שלא נותנים לשכל הזה לטפס. אז הם מקים עליו, והוא נופל למטה. הוא מתפזרת לכל באי עולם. זאת אומרת, הלימוד שאתה למדת, השכל שאתה קלטת פה, הוא עכשיו טיפס למעלה, נתקל במשהו, התפוצץ לניצוצות, וכל המוחות של האנשים, כל אחד קיבל איזה ניצוץ או יותר לתוך המוח שלו ממה שהיית עוסק. עכשיו תראו, זה מסה הזאת, שיש הרבה אנשים לומדים תורה, אז האווירה בעולם היא אווירה אחרת. מה עשה את השינוי הזה שתנועת התשובה הפכה להיות כלל עולמית? לא בעם ישראל, אני מדבר, יש תשובה אצל המוסלמים, יש תשובה אצל הנוצרים, יש תשובה אצל ההודים. התנועה הזאת עשתה פעולה בכל העולם. פה בארץ התחילה לפני 35 שנה, ואז התחילו להתקרב מעם ישראל לתורה, ובמשך 35 שנה, 40 שנה, מה זה עשה? ראינו לפני כמה שנים, פתאום זה היה משהו עולמי. כל העולם התחילו לפנות לכיוון הרוחני. והיום גם בארץ. הייתה איזו כתבה שבאיזה בניין, שם על יד הבורסה, אני לא יודע בדיוק איפה, בניין משרדים ענק, צילמו את זה. עיתונאים, שעה מסוימת, נדמה לי 10-11 בבוקר, מצלמים את כולם יורדים לאולם למטה, פקידים, מהנדסים, אנשי הייטק, כל מיני, כולם יורדים, ולא דתיים, כולם יורדים, הם באים לשולחן הארוך, והרב יושב, מראיינו אותם, אמרו, זה הזמן שלנו עכשיו. סוגרים את המשרד, הכל, יושבים, לומדים גמרא. מוציאים כל אחת הכיפה מהכיס, שם, הכל מצולם, לומדים גמרא, שעה, שעה וחצי, סוגרים, חוזרים למשרדים, מחר יום חדש. כל יום. זה לא בינתיים, עוד לא השתנו, כאילו הם נהיו חוזרים בתשובה, אבל הם עוסקים בתורה. איפה היה דבר כזה? זה דבר שהתפשט בכל העולם. כל זה התחיל מהקטנות האלה. שבמשך דורות על דורות עם ישראל ברוך השם היו אנשים ששמרו על התורה והמשיכו לעסוק בהתמדה, אז היו בודדים, בעולם אלילי, בעולם של חוסר אמונה, ישבו אנשים, מה שאנחנו היינו קוראים להם לבית כנסת לפני 40 שנה, היו אומרים, מה אני אלך שם, כל הסכנים יושבים. צעירים היו אומרים, מה נשב עם הסכנים? אז מה הסכנים? הולכים ככה ואיך הם נראים. אלה, הסכנים האלה ישבו והתמידו, התמידו והפיצו בתוך האוויר את האנרגיה הזאת ששינתה את העולם. זה הלך והצטרף והצטרף. אז אומר רבנו שמתפזר את האנרגיה הזאת למטה, וכל בני העולם שואבים מהאוויר, וכולם שואבים בזאת התורה שהתפזרה למטה באוויר, בהקיץ ובשינה. אתה יכול ללכת ברחוב פתאום, דיבוק בתוך הראש, התעוררות לדבר טוב, או חס ושלום, הפוך. ולפי מהות האדם שמגיע לו מהתורה הזאת, כך נעשה ממנה. כי אדם כשר וירא שמיים, אפילו מקטני הערך, או אדם גדול וצדיק, שמקבלים מהתורות האלה שהתפזרו, נעשה אצלו מזה טל תורה. נעשה אצלו מזה חשק, להתעוררות, ללמוד תורה. בא לבן אדם עכשיו רצון להתקדש, רצון לצאת מכל החומרנות של העולם הזה ולהתקרב לקדושה. והכל לפי מדרגת המקבל. לקצת אנשים נעשה מאלה התורות חידושים דאורייתא, חידושים דאורייתא, זאת אומרת, מהחיבור הזה נולד לו שכל חדש עכשיו, בינה, להבין דבר מתוך דבר, זה חידושים דאורייתא. כי כשמקבל מכמה תורות של כמה בני אדם, תראו איזה צירופים נהיה, זה למד תורה בצורה מסוימת, והוא למד בצורה מסוימת, וככה וככה, והכל עף באוויר. עכשיו כשנופל לו לתוך המוח, בא לו מזה איזה ניצוץ, ומהו איזה ניצוץ. וכשזה מתחבר לו אצלו בראש, הוא מוליד תורה חדשה ששניהם לא ידעו ממנה. אלה ששידרו לו, הם לא ידעו ממנה. כי להוא היה נתון אחד ולהוא היה נתון אחד, ואצלו זה התחבר ונולד הדבר השלישי. כי כשמקבל מכמה תורות של כמה בני אדם, נעשה אצלו צירופים חדשים, ויוכל להשיג השגות מזה מחידושים דאורייתא. ולקטנים שאינם יכולים להשיג ולחדש, מגיע להם מזה התעוררות גדול וחשק נמרץ לתורה. נגיד יש כאלה שיכולים להשיג איזה חידושים, פתאום נופל להם לתוך המוח רעיונות חדשים להבנת הבריאה, להבנת התורה. ולמי שלא ברמה הזאת, אז בא לו חשק להתקרב לתורה. אך כשמגיע לבני אדם שאינם קשרים, מה קורה? אז נעשה ההפך מזה. שנעשה אצלו מאלה התורות, לת מלאכות. יש טל אורות, ויש אותיות הפוכות של טל, לת, למתת מלאכות. שמגיע לו, עד רבה, חשק נמרץ והתעוררות חדש להגיעות וטרחות ועבודת העולם הזה. קם במרץ לפתוח עוד עסק ולצאת עוד ועוד קריירה ועוד לבנות ועוד לבלוע את העולם. זה פה... איך זה נקשר לתורה היא שקראנו? שם אמרנו שהדוקטור יודע איך לפזר את זה. פה הפיזור זה קורה ממילא. הפיזור הזה, זה מה שאמרנו שם, זה הדוקטור צריך לדעת איך לפזר את השכל בצורה כזאת שזה ישפיע בצורה טובה. פה אנחנו רואים שזה קורה ממילא. אז בא לו חשק להגיעות וטרחות ועבודות העולם הזה שהוא הפך ממש מטל תורה. היינו לת מלאכות שהוא בחינת בזעת הפכה תאכל לחם. וזהו בחינת ימין ושמאל שיש בתורה כנל. היינו כשמגיע לאדם כשר נעשה מזה טל תורה, בחינת ימין, ולהפך נעשה לת מלאכות. ולת מלאכות זה מה שנקרא לת כללות. לת כללות שבזעת הפכה תאכל לחם, ורבי נתן מסביר. שהכללה של בזעת הפך תאכל לחם, שהתקלל אדם הראשון, זה תאוות ממון, זה לא לעבוד, לעבוד זה כיף. יש בזה סיפוק, ויש בזה מי שעובד במשהו שזה גם ההובי שלו, אז זה דבר נפלא ויש בזה הנאה. אבל אם הוא משתמש עם הדבר הזה בשביל להשיג קריירה, כבוד, כסף, זה הפך להיות תאוות ממון, שזה לת 39 קללות. בזעת הפך תאכל לחם. זאת אומרת, הוא מתאמץ והופך את... רבנו אומר תורה לג' נהיה לו עצבות, מראה שחורה, פנים שחורות. הוא נכנס לסיטרה ההרה, לעולם של הסיטרה ההרה. כי זה לעומת זה עשה אלו, כי בשני עולמות, חוט השערה מפריד ביניהם. אור עולמי, דקדושה, שמחת חיים, רבנו אומר, אור על הפנים, או הפוך, חושך, עבודה זרה. תלוי איפה אדם שם את עצמו. אז זאת הכללה של אדם הראשון. אז צריך לדעת שלא מדובר פה על בן אדם שיגיד, אני הולך סיים רגל על רגל, לא בא לי לעבוד. זהו, זה לא, אתה יכול מהעבודה ליהנות ולהיות, אם יש לך סיפוק מזה ואתה צריך את זה מצוין. ומשם אתה יכול לראות, כמו שרבנו אמר, תורה אין הד, מתוך המלאכות של העולם הזה, אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. זה הדרך של ארץ ישראל, שלפני קבלת התורה, איך קיבלו את הקדוש ברוך הוא? איך הם ידעו על הקדוש ברוך הוא? מתוך העולם הזה, מתוך המלאכות, מכל העובדות שאדם עושה, ראו את האלוקות, איך היא מנהלת את כל העניינים, לפני קבלת התורה. זאת אומרת, יש את הדבר הזה, בכל מקרה אדם יכול להיות מקושר לקדוש ברוך הוא. לא לעשות מזה כאילו דבר שלילי. לא זאת הכוונה. אז כשהוא אומר פה לג מלאכות, הכוונה כשהוא הפך את זה בזעת הפכה. זה הפך להיות תאוות ממון. פשוט כמו תאוות ממון. והמרדף והתחרות והריצה והשיגעון הזה ועוד 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 בלי לדעת למה ככה הוא פשוט מאוד מחור כמו בן אדם מסומם עוד מנה ועוד מנה ועוד מנה ועוד מנה אולי הפעם יצא מזה איזה שינוי ירגיש איזה משהו חדש אז הוא ככה הולך על הדבר הזה מזה צריך להיזהר הוא בחינת ימין ולהפך נעשה לת מלאכות זה פנת שמאל, כי בלימוד התורה עולה לשכינה נעשה מימין ושמאל, מאש במים שפע רוחניות ושפע גשמיות. ובזה הלימוד, שאינו יכול לעלות אל השכינה ונתפזר באוויר, נעשה מימין ושמאל, מאש ומים, טל או לת מלאכות, לפי מאות המקורים, כנל, כמו שאמרנו. ודבר זה מבואר בגשמיות. כשאדם, הנה רבנו מסביר את זה בפנת, שבן אדם יושב ולומד, יוצאים אבלים ועדים מפיו, ואפילו אם לפעמים אינו מוציא דיבור מפיו, אם כל זה בשעה שיושב על הספר ומעיין, יוצאים אבלים ועדים ממנו. ויש בהם חמימות ולחות. הנה האש והקור והמים שיש בתורה. החום והנוזלים. כידוע בטבע, ואלו האבלים והידים שיוצאים מפינת אש ומים. וכשאינם יכולים לעלות אל המקום הצריך להם, ואזי בלילה מכה עליהם הנעל, פינת הגרדיני נימוסים שיוצאים בלילה, מתפזרים באוויר, ובני אדם שואבים באוויר. ואז שואבים כל אחד מכוחות התורות האלה שהתפזרו באוויר. וכן באמת טל בגשמיות. זה המקביל. שקורה בטבע, רבנו אומר זה הטל. יש בו גם כן שני כוחות, טוב ורע. להמית ולהחיות, הטל. ונעשה גם כן מהעדים העולים מן הארץ. אז הנה, רבנו, הרבה תורות יש פה בליקוטי מוהר"ן, שרבנו לומד על רוחניות מהגשמיות. זאת אומרת, הוא רואה דבר בטבע, כמו יש פה תורה לפני כן, תורה קופנון ה' מדבר על התופעה הזאת שנקראת פאטה מורגנה, מי שמכיר את התופעה הזאת. הנה בדיוק תורה לפני כן, מן האדם סיפרו שראו לפעמים אש בוער מרחוק, וקרבו לשם ולא היה כלום. וכן התראה גם כן לפעמים בדרך, על הים או במדבר. אז רבנו הבין את הדבר הזה, ו... הפנה את זה במחשבה שלו למקבילה הרוחנית של הדבר הזה. כי כל פעולה בגשמיות שקורית פה בטבע, יש לזה מקביל רוחני. אז אתה יכול לראות לפי הפעולות שקורים פה בטבע, אתה יכול לדעת איך זה ברוחניות. אתה יכול להבין. וזה מה שאריזל מסביר את הפסוק, ומבשרי איזה אלוה, מה שדוד המלך אומר, ומבשרי איזה אלוה, מהתבנית של מבנה הגוף שלי, ואיך המערכות עובדות מבשרי, איזה אלוה, על פי זה אני יכול לדעת איך המערכות של הצלם אלוקים, שזה הספרות, העולמות, איך הן בנויות ואיך הן עובדות. בדיוק המקביל. אז כשהצדיק יודע ברוחניות את העניין, אז מה הבעיה שלו לדעת איך הגוף שלך עובד ואיך המערכות שלך עובדות ואיך? כי כשיש בעיה בגוף רפואית, יש בעיה שמה, בלמעלה של אותו אדם, בצלם אלוקים שלו, במבנה הרוחני שלו, של אותו אדם. זה מה שרבי חיים ויטל אומר, שעל ידי תיקון המידות, שאדם מתקן את המידות שלו, חולאים לא יהיו עליו. כי הוא מתקן את המידות שלו, והוא אומר, אם הוא קלקל את אחד המידות שלו, אז אותו עבר מקבל מחלה, אותו עבר שהתקלקל הרוחניות שלו, הגשמיות שלו גם התקלקלה. אז כשהצדיקים למדו את העניין הרוחני, הנפש של הדבר, אז הם יודעים גם בגשמיות, אז זה עכשיו באדם, והאדם הוא כולל כל העולמות. באדם גנוזים כל הדצחם, דומם, צומע, חי, מדבר, הכל נמצא באדם. כל העולמות כלולים בתוך האדם. זאת אומרת, הוא, על פי ההתנהגות שלו, הוא משפיע על כל הבריאה, שהיא תתנהג על פי ההתנהגות של האדם. ממש ככה. כשהאדם מתקן את הדברים שלו, את המידות שלו, כל מה שבשרשרת שלו, כל מה שקשור אליו, ברשת שלו הפרטית, מה שקשור אליו, זה יכול להיות בבעלי חיים שיש לו בבית, חתולים וכלבים, זה יכול להיות בבית שלו, בקירות של הבית, זה בדיוק הפרשה של השבוע, פרשת הצרעת. התורה מספרת שם הצרעת, הצרעת הזאת באה בבית של האדם בגלל שהוא, יש לו איזה בעיה בפה, בלשון הרע, מוציא שם רע, אז זה גרם לצרעת, ואז בא הכהן, בודק בבית, ובודק את כל העניין, איך אפשר לתקן את העניין הזה. הבתים גם מקבלים נגיעה, הפרנסה של האדם, השלום בית, הכל, הכל תלוי באדם, הוא משפיע על הכל. זה בכל, בדברים הפרטיים שלו, וכמובן שזה משפיע גם על אלה שסמוכים אליו, זה גם יכול להיות שכנים, זה יכול להיות גם אנשים, חברים שהם בחיבור, בשורש נפשו, שורים לעניין, גם קורה. וכמובן, מה שאמרנו כבר, את הפסוק, שאם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כל חוקות הטבע משתנים לפי התנהגות האדם. פתאום נהיה מבול, פתאום נהיה ככה, קורה כל מיני צרות ואיסורים, האדם עושה את זה. הוא שולט בעולם, אם בידיעה או בלי ידיעה, אבל הוא עושה איזה דברים, שהדברים האלה עושים את האנרגיה הזאת ומשפיעים, וזה מה שקורה. וזה מה שתורה אומרת. ובפרשת הכללות, אם לא תשמעו למצוותיי, ועשיתי את חס ושלום, את שלמכם נחושת, ולא יהיה מטר, ולא יהיה זה, ולא יהיה וכל הצרות והיסורים, הכל כתוב שם, זה ממש ככה פועל. התורה מספרת לנו כאילו זה בתור עונש, זה העונש, כן, ככה זה עובד. אבל היום ברוך השם, ברוך השם, אפשר ללמד זכות גדולה על עם ישראל, המצב שלנו, בדיוק כמו שחזל ניבאו. חזל ניבאו שארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש, ארץ שכל השפע של העולם תלוי פה בארץ ישראל, היא מרכז העולם. ארץ ישראל היא מרכז העולם, לא סתם כל אומות העולם במשך כל הדורות, נלחמו על המקום הזה, בלי ידיעה למה. הם נמשכים למקום הזה פה, כל הבלגן של העולם מתחיל מפה. אריזל אומר שמירושלים, הוא אומר, מבית קודש הקודשים בירושלים, יוצאים גידים מתחת לאדמה לכל העולם, והם משפיעים. הוא אומר ככה, אם האדם יודע כל גיד וגיד לאן הוא עובר, הוא היה יודע לשתול על, נגיד, גיד יוצא מפה ומגיע לאיזה אזור טרופי, לא יודע, באיזה מדינה. פה בארץ אי אפשר לשתול את אותו עץ, כי זה לא מתאים. ושמה כן מתאים. הוא אומר, אם היית מושך קו מהעץ ההוא עד ירושלים, עד קודש הקודשים, על הקו הזה, כל מקום שתשים נקודה, אתה יכול לשתול שם את העץ הזה. כי העץ הזה יונק מירושלים, את הגיד שלו. אז על הגיד הזה בדיוק. ואותו דבר, נפט. והכל. הכל יוצא, כל השפע וכל העושר של העולם. אז חכמים אמרו שלעתיד לבוא, יתגלה הדבר הזה. יתגלה שארץ ישראל, הכל יש בה. אז עכשיו, ברוך השם, התגלו, פרסמו את זה. שמצאו גז, שאנחנו נהיה מעצמה בעולם של גז, ומצאו עכשיו שמן, אני לא יודע איזה שמן, שאפשר לעשות לו איזה עיבוד, שהוא יהיה נפט, ויש כמות יותר מסעודיה. כתבה בעיתון. ושפע, יש פה שפע, מכל הבחינות, ברוך השם, זאת אומרת, המצב של עם ישראל הוא מצב מצוין. ונכון שאנחנו רואים גם מה שדברים לא טובים, זה לעומת זה עשה אלוקים. כשמתגברת הקדושה, לעומת זה ישר התומעה מתגברת. אז רואים גם את העלייה של התומעה. אבל אפשר למד זכות, משום שכל מה שעם ישראל עושה היום, זה תינוקות שנשבו. זה תמימות. זה לא ידיעה, זה לא הבנה, וזה דווקא להיכנס בך. זה תמימות, הכל בתמימות. גם כשאנחנו רואים אנשים שלובשות לו צנוע, זה לא בשביל לעשות איזה רעש. זה מודה, ככה המודה, פשוט, בתמימות. אין בזה שום... סיפרת לכם פעם את הדבר הזה, זה ממש, זה היה לי לפני 15-20 שנה. ראיתי צדקות, הייתי מפיץ. אז עליתי לאוטובוס עם קונטרסים והייתי עובר מאחד לאחד. קלטתי בסוף האוטובוס, אז הייתי עובר ככה מהנהג ומתחיל להם ככה. בסוף האוטובוס, בספסל האחרון, באמצע, ישבה איזה נערה. בתקופה של המיני, וככה, כמובן שלא הסתכלתי, אבל קלטתי שהיא התרגשה, כשעליתי לאוטובוס היא התרגשה. גם הייתה קצר מאוד. ועכשיו אני מתקרב, אני מסתכל על האנשים ככה למטה, וככה בזווית, אני קולט שהיא מחזיקה את החצאית שלה ומושכת אותה, מנסה להעריך אותה. ואיך היא תעריך? כולה חתיכה כזאת קטנה, מושכת את הבת, מושכת לכיוון. אמרתי, ריבונו של עולם, אני לא מבין. בשביל מה בכלל התלבשת ככה? אם את כל כך לא רוצה את זה, ומסתירה, וצנועה, וזה מתרגשת מזה שיראו אותך מצב כזה, אדם דתי וזה. זאת אומרת, יש לה קדושה, יש לה צניעות בנפש. זאת ילדה צנועה. התרגשה, ולא יודע מה לעשות עם עצמה, איפה לחסות את עצמה שעליתי לאוטובוס. זאת אומרת, יש פה קדושה. אם כן, למה את הולכת בצורה כזאת? תמימות. ככה כולם אומרים שזה יפה, כולם אומרים זה מותה, וזה אין פה שום מטרה לא טובה בלבוש הזה. כמו שאנשים, לפעמים אנשים חושבים, רואים, זורקים כל מיני מילים לא יפות לילדה הזאת, כזאת וכזאת. זה לא נכון. זה לא, אין לה שום מטרה רעה, אין לה כוונה רעה, ואין לה, היא לא רוצה להיות, לעשות איזה פרובוקציה. לא, זה פשוט מאוד ככה, ככה, זה תמימות. אז ברוך השם, כל עם ישראל היום תמימים, וגם כשהם עושים כל מיני דברים, לפעמים תראו בכביש, בן אדם עובר מעשן בשבת, אתה עובר מולו, פתאום הוא הולך עם היד ככה. מה, אני מכיר אותך בכלל, מה אתה מסתיר ממני את הסיגריה? הוא עושה ככה, הוא מתבייש. זה יהודי. הנפש שלו מרגישה, הנפש שלו מרגישה את זה. זאת אומרת, הוא מכור לזה, מה יעשה? אין לו כוונה. אנטי דתית או משהו. עם ישראל, עם קדושים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו בחשבון את כל הדברים האלה. וזה אני, המצב הטוב הזה, שאני אומר שעכשיו המצב מצוין, ברוך השם, עם ישראל. וזה שהם, כל אלה, השליחים האלה שמעוררים אותנו כל פעם לזכור את הקדוש ברוך הוא, כל הפיגועים וכל הסיפורים שלהם, שהם עושים ויורים וכל זה, זה העניין שיגמר, זה לא לנצח. זה לעורר את עם ישראל עוד פעם מתקרב לקדוש ברוך הוא, אין לך על מי לסמוך. לא על האמריקאים ולא על אלה ולא על כולם, יש להם אינטרסים. אין, עם לבדד ישכון. יש, לא יודע, כמה מדינות מוסלמיות, כמה מדינות נוצריות, עם ישראל, מדינה אחת, עם אחד, עם לבדד ישכון. זה מרכז העולם עם ישראל. מי שרוצה שיצעק גזענות, מה, לא רוצים מאף אחד שום דבר ולא רוצים שהעבד יעבוד אותנו ויהיה עבד שלנו. לא זאת המטרה שלנו. אנחנו גוי קדוש, כמו שהתורה אומרת, שאנחנו צריכים להפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם, לגלות לעולם את הטעות שלו, שהוא חי עם אלילות ועם שטויות והבלים. לא זה העניין. חיים קצרים וצריך להכניס את הקדוש ברוך הוא לעולם, להביא את הגאולה לעולם. העניין הזה, זה תלוי כמו שה... בעל שם טוב, אמר לתלמידים שלו לפני הפטירה, יפוצו מעיינותיך החוצה. ככה יבוא תיקון העולם. תפיצו את התורה החוצה, תעבירו הלאה את התורה. כל אחד בתחום שלו איפה שהוא יכול. רבי נתן, לפני הפטירה שלו, באו התלמידים, אמרו לו, תגיד לנו איזה ירושה מרבנו, מה קיבלת ממנו? מה? אמר להם, מה אני אגיד לכם? כל יום מתגברים הטומאות והכפירות בעולם. עלה אחד, עלה, זה דף, מתורה של רבנו, תעשה תיקון לכל העולם. תפיצו את תורת רבנו, אל תמנעו מכם טרחה, ממון ורצון. שלוש דברים אמר להם. טרחה, ממון ורצון. תשימו את הדבר הזה על התורה של רבנו. ככה רבי נתן אמר לפני פטירתו, שעתיים לפני פטירתו. והוא בעצמו עשה את זה. בסיפור חייו הוא מספר ביומן שהוא כתב, עד מצרים הוא נסע, מאוקראינה למצרים, בימים ההם. והוא כותב בשמחה, וזכיתי להפיץ ספר אחד ליקוטי מוהר"ן במצרים. ספר אחד השאיר שם. סך הכל. היום, ברוך השם, יש את האפשרות יותר, יש תנאים אלקטרוניים וכל מיני דברים להפיץ את התורה. כל אחד צריך לעשות את זה כמה שיותר. אם אתה עם החבר שלך תדבר, אני אגיד, מה אכפת לי? העיקר אני בסדר, שומע, יודע תורה, מבין תורה. לא, תעביר לחבר, תציע לו, דבר עם זה, דבר עם זה, שאחד יגיד לשני. להעביר, זה פשוט מאוד תיקון לכל העולם, זה תיקון, אנחנו פשוט מאוד יושבים בתוך ספינה, כולנו, וזה לא, אני מה אכפת לי, אני יושב בתא טוב, מה אתה יושב בתא טוב? אבל יש אור באונייה. לא, אני, התא שלי מרופד, הכל בסדר, זה לא הולך ככה, אתה נמצא בתוך עולם שהאנרגיות משפיעות גם עליך, האנרגיות הלא טובות. וזה רבנו אומר, קדחם רבי יתאפך, קדחם גבי יתאפך. הוא מספר על הדג. נדמה לי רבא בר חנה, שנסע עם ספינה בים, והגיע הזמן לארוחה, רצו לאכול, ראו איזה אי קטן, שמו את הספינה, עצרו, עלו לאי, שמו את המנגל, תדליקו גחלים. האי הזה, זה היה איזה דג גדול, והם חשבו שזה אי, ראו רק את הגב שלו, בולט קצת, ישבו על הגב, הדליקו מנגל וזה. לאט לאט התחמם הגב של הדג, שורף לו הגב, הדג התהפך לתוך המים, לקרר את הגב. אז הם נפלו לתוך הים. אז הוא אמר, קדחם גבי התהפך. אז רבנו אומר, ככה זה, קדחם גבי התהפך. זה אתם, תגידו עוד מילה, עוד פעם, עוד הפצה, ועוד מילה פה, מילה, וזה יצטבר, יתחמם, עד שיהיה חם. התהפך פתאום, בין לילה, תראו, תקום בבוקר, מה קרה לעולם? תראה איזה עולם נהיה, עולם אחר לגמרי. וזה יבוא בין לילה. למה יבוא בין לילה? זה יבוא בין לילה אחרי שזה עבר אלפי שנים. למה? כשאתה שם על משקולת, משקל, נגיד פה טון, מצד אחד טון, ופה אתה מתחיל לשים גרגירים של חיטה כל אחד גרם. שם ושם ושם, תשים 999.999 קילוגרם, כלום לא קרה. זה ימשיך להיות למעלה וזה למטה. כלום לא קרה. תשים עוד יום ועוד יום ועוד גרגיר, כלום לא קרה. הגרגיר האחרון, אחד, יהפוך את הקערה וזה יעלה למעלה. זה לא ברור. ככה זה קורה. גרגיר אחד פתאום שם, הכל עלה למעלה. קדחם גבי התאפר. רבנו אומר את זה לגבי התפילות. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, לא רואה תוצאות. תמשיך, תמשיך, תמשיך. שיהיה המשקל המתאים, הכל יתאפר. אז רבנו אמר, אז רבי נתן השאיר לנו את הצוואה הזאת, יפוצו מעיינותיך החוצה, צריך להשתדל כל אחד, מה שהוא יכול לעשות, מי שיכול עם ספרים, ספרים, מי שיכול דרך האלקטרוניקה, דרך מחשבים, דרך איך שיכול יותר ויותר לעשות את העניין הזה של ההפצה. וגם מי שיכול לסייע בממון, רבי נתן אמר, תרחה ממון ורצון, שלושה הדברים האלה. אז למשל, יניב מטפל בהפצה בצורה נפלאה של השיעורים, שהיום, ברוך השם, יש לנו בערך 6,000 צופים כל חודש. אנחנו כמה פה? 30? 6,000 צופים כל חודש. הם לא באים עד פה, אבל אם יבואו עד פה, לא יהיה פה מקום להכניס אותם. אז טוב שישארו בבתים ויצפו בשיעור. זה אותו דבר, מה ההבדל? עכשיו אנחנו מצלמים את זה, בעוד שעתיים שלוש זה כבר נמצא בשרת. אז מה ההבדל? ההבדל שעתיים שלוש. אז עכשיו הוא, זה עולה לו כסף. הוא משקיע ו... מי שיכול לעזור, אפילו בסכום סמלי, כל אחד ברמה שלו, אבל באופן קבוע, לתת לו שהוא יוכל להמשיך עם הדבר הזה, כי הוא צריך לשלם שם, אני לא יודע לאיזה חברה הוא משלם, שפרסמו את זה ו... אז כל אחד מי שיכול שייתן איזה משהו קבוע, יקפה משהו קבוע, ואז ייתן לו גב שהוא יוכל לנהל את העניין שלו, איך לפזר, כמה להשקיע, זה הולך לפי קליקים או איזושהי שיטה, אז הוא לא יודע איך להתנהג, כי כל פעם הוא לא יודע איך, מאיפה הוא יארגן החודש. אבל אם יהיו אנשים שיגידו, קביעות, אני נותן כך,